שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. גם היום יש לנו הרבה אגדתא, ולכן גם היום השיעור יהיה ארוך, 16 דקות. אנחנו מתחילים 3 שורות לפני סוף העמוד הקודם.
את השיעור היום נחלק לשני חלקים. החלק הראשון ימשיך את האגדתא שבה סיימנו אתמול, והחלק השני יחזיר אותנו שוב למשנה. אתמול סיימנו את הלימוד על הסיפור על רבי אלעזר בן פרטה ועל רבי חנינה בן תרדיון, שאת שניהם הרומאים תפסו על זה שמסקו בתורה, אבל רבי אלעזר בן פרטה יצא זכאי כי השם שמר עליו כי הוא גם עסק בגמילות חסדים, ואילו רבי חנינה בן תרדיון שלא עסק מספיק בגמילות חסדים יצא חייב בדין, ובאמת עכשיו נקרא איך שהוציאו אותו להורג. אגב, זה אותו רבי חנינה בן תרדיון שאנחנו קוראים עליו ביום כיפור ובתשעה באב בפיוטים של עשרת הרוגי מלכות. אז הגמרא מתחילה את הסיפור בשלב של המשפט של רבי חנינא בן תרדיון. הרומאים שאלו אותו למה עסקת בתורה, הוא אומר להם כי כך ציווני אלוקיי, והם גוזרים אותו למיטה, אבל לא רק אותו אלא גם את אשתו, הוא בשריפה ואשתו בחרב, ועל הבת שלו הם גזרו שהיא תצטרך לשבת באוהל של זונות. עכשיו בהמשך נראה מה הייתה הסיבה של הרומאים להניש אותו בכזאת חומרה, אבל קודם נראה מה הסיבה הרוחנית לעונש שלו של אשתו וביתו. אז קודם כל למה הוא בשריפה? אומרת הגמרא כי הוא היה הוגה את שם השם באותיותיו. מה הכוונה? לפי רש"י הכוונה היא שהוא היה הוגה את השם הסודי של השם של 42 אותיות, ובהתחלה מבינים שהוא גם היה משתמש בו לעשות כל מיני ניסים. לעומת זאת תוספות מבינים שהכוונה לא לשם של 42 אותיות, אלא לשם של 4 אותיות, כלומר י' ק' ו' ק', והחטא שלו היה שבמקום לומר את זה בשם עדנות, כמו שאנחנו עושים היום בכל ברכה, הוא אמר את זה לפי איך שכותבים את זה. בכל אופן זה החטא שלו, שהוא היה הוגה את השם באותיותיו, והמהר"ל מסביר שחטאים שקשורים לקרבה גדולה מדי לקודש, דינם בשריפה, כמו שראינו בנדב ואביהו. על זה שואלת הגמרא, הרי לפי הבשל, מי שעושה את זה אין לו חלק לעולם הבא, איך יכול להיות שרבי חנינא בן תרדיון חטא בחטא כזה נורא? עונה הגמרא שהוא לא עשה את זה סתם או בשביל להשתמש, כמו שאמרנו מקודם, אלו עשה את זה בשביל להתלמד, שזה מותר. הבעיה היא שהוא עשה את זה בפרסיה, וזה מראה על סוג של זלזול, ולכן הוא נענש. אז זה לגבי רבי חנינא עצמו. עכשיו, מה הסיבה הרוחנית לזה שגם אשתו נענשה במיטה? מסבירה הגמרא שהיא יכלה למחות בו על זה שהוא הוגה את שם השם, והיא לא עשתה את זה. עכשיו, למה ביתו נשלחה אל אוהל של זנות? מספרת הגמרא שיום אחד היא הלכה ברחוב, וראו אותה גדולי רומי, והם שיפחו את ההליכה שלה, אמרו שיש לה הליכה יפה, והיא שמעה את זה, ואז היא דקדקה עוד יותר בהליכה, ובגלל זה היא נענשה מידה כנגד מידה להיות באוהל של זנות. ועל זה מביאה הגמרא את הדרשה של ריש לקיש של הפסוק בתהילים, אבון עקבה יסובני, שעבירות שאדם דש בעקביו בעולם הזה, כלומר עבירות שקשורות לרגליים לפי רש"י בפירוש הראשון, הם מסובבים אותו ליום הדין. אגב, הפירוש השני של רש"י יותר מוכר ויותר כללי, לא מתייחס דווקא למקרה הזה של הבת של רבי חנינא, וזה שיש עבירות שאנשים מזלזלים בהם כי זה נראה דבר קטן, ובסוף הם מסובבים אותו ליום הדין. אז זאת הייתה הסיבה הרוחנית לעונש של רבי חנינא אשתו וביתו, והגמרא מספרת שכשהם יצאו מבית המשפט, כל אחד מהם הצדיק עליו את הדין על ידי פסוק מסוים. רבי חנינא אמר צור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אשתו אמרה את המשך הפסוק אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, והבת אמרה פסוק מירמיהו גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. ורבי אמר על זה כמה גדולים צדיקים הללו שכל אחד אמר פסוק שבדיוק מתאים לחטא שבו הוא חטא, תראו מהרשע איך כל פסוק מתאים לחטא הספציפי של כל אחד מהם. אז בזה סיימנו לספר את סוף הסיפור, כלומר שגזרו עליהם את העונשים. ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה בזמן ונראה מה רבי חנינא עשה שכל כך יצבן את הרומאים שגזרו גם עליו וגם על אשתו מיטה ועל ביתו לשב בקובה של זונות. אז מספרת הגמרא שרבי חנינא לא רק למד תורה לעצמו ככה בסתר בלי שיראו, אלא הוא צפצף לגמרי על הגזרה של הרומאים, הוא היה מקהיל קהילות, כלומר אוסף קבוצות שלומדים ומלמד אותם תורה, והגמרא מספרת שכשחלה רבי יוסי בן קיסמא אז רבי חנינא הגיע לבקר אותו, ורבי יוסי ניסה לשכנע אותו להפסיק, הוא אמר לו אתה לא רואה שהשם כנראה רוצה שכרגע הם ימלכו, הרי הם החריבו את המקדש והרגו את חסידי עם ישראל ובכל זאת הם עדיין קיימים, אז כנראה שזה מה שהשם רוצה כרגע, אז למה אתה סתם מתגרה בהם? אמר לו רבי חנינא מן השמיים רחמו, כלומר אני עושה מה שצריך לעשות ובעזרת השם השם יעזור. אמר לו רבי יוסי איזה מין תשובה זאת, אני אומר לך דברים הגיוניים ואתה עונה לי מן השמיים ירחמו? אני אתפלא אם לא יתפסו אותך ואת הספר תורה שלך וישרפו אתכם ביחד. עכשיו רבי חנינא לא השתכנע, אבל הוא שאל את רבי יוסי מה אני לחיי עולם הבא. כלומר האם למרות מה שאני עושה שאתה אומר שאני מסכן גם את עצמי וגם את ספר התורה ואני סומך על הנס, האם בכל זאת כשאני אמות יהיה לי חלק לעולם הבא? אז ענה לו רבי יוסי בן קיסמא, תספר לי אם קיימת פעם איזשהו מעשה טוב, ורבי חנינא סיפר לו סיפור שכבר הזכרנו אתמול, מסביר את זה לפי רש"י שהייתה לו קופה של צדקה בבית וגם כסף שהוא התכוון להוציא על הסעודת פורים שלו, ובטעות כשהגיעו עניים הוא נתן להם מהכסף שלו של הסעודת פורים ולא מהכסף של צדקה, ואז לכאורה בשביל להחזיר לעצמו את הכסף הוא יוכל לקחת מהקופה צדקה ולשלם בשביל זה על הסעודת פורים שלו, אבל הוא לא עשה את זה, אלא הוא השאיר את הקופת צדקה כמו שהיא, ולקח עוד כסף אחר בשביל הסעודת פורים. אז רבי יוסי שמע את זה, ואמר, יש לך חלק גדול לעולם הבא, והלוואי שיהיה חלקי כחלקך. עכשיו, הסיפור הזה קצת מפתיע, כי מדובר פה באדם שממש מוסר את הנפש בפועל על המשיכיות התורה, ומה שמזכה אותו בעולם הבא זה שפעם אחת הוא הוציא כמה שקלים מהכיס שלו לצדקה. אז יש הסבר יפה של בעלי המוסר, שלפעמים אנשים עושים דברים מאוד גדולים, פרויקטים אדירים, ומוכנים אפילו למסור על זה את הנפש, ולהשקיע המון 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 שעות, אבל זה עדיין לא אומר שזה נובע מ-100% לשמה, כי תמיד בעשייה שאדם עושה יש איזושהי התלהבות שדוחפת אותו וגם קצת כבוד, ודווקא במעשים הקטנים, שם האנשים נבחנים באמת, ולכן כשרבי חנינה סיפר את הסיפור הזה לרבי יוסי בן קיסמא, רבי יוסי ראה שכנראה כל מה שהוא עושה זה באמת נובע מהתלהבות אמיתית לשם שמיים, וממילא זה לא שם מעשה אחת פעמי של הצדקה, זה מה שמזכה אותו לעולם הבא, אלא זה מראה שגם המעשה הגדול שלו של מסירות נפש ללימוד תורה, גם זה היה לגמרי לשם שמיים, ולכן זה מה שמזכה אותו לחיי עולם הבא, והלוואי שיהיה חלקו כמוהו. אז זה היה סוף הביקור, ורבי חנינה הלך לדרכו והמשיך להקיל קהילות וללמד אותם תורה. ואחרי כמה ימים רבי יוסי בן קיסמא, שכמו שכבר אמרנו היה חולה, באמת נפטר, וגדולי רומי שמאוד כיבדו אותו וגם כנראה אהבו אותו בזה שהוא היה לטובתם, הלכו והספידו אותו הספד גדול, וכשהם חזרו מהלוויה הם ראו את רבי חנינה בן טרדיון, שיושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות וספר תורה מונח בידו, אז הם התעצבנו על איך שהוא מצפצף עליהם ועצרו אותו ואז הביאו אותו לבית משפט ודנו אותו למוות כמו שראינו מקודם, ועכשיו הגמרא מספרת איך שרפו אותו, הקיפו אותו בספר תורה שהיה בידו, והקיפו אותו בענפים בשביל שזה יישרף, אבל ליד הלב שלו הם שמו צמר גפן ספוג במים בשביל שהלב לא יישרף מהר, בשביל שיקח זמן ויסבול כמה שיותר, ואז הם הדליקו את האש. ועכשיו הגמרא מספרת על 4 שיחות שהיו לרבי חנינה ממש תוך כדי שהוא נשרף. שיחה אחת זה עם הבת שלו, שהוא אומר לה אל תדאגי, אני רגוע, מי שיתבע את אלבון הספר תורה שנשרף יתבע גם את אלבוני. שיחה שנייה זה עם התלמידים, שהם הבינו שיש פה מעמד רוחני גבוה, אז הם שאלו אותו מה אתה רואה, והוא אמר שהוא רואה את הגבילים אמנם נשרפים, אבל האותיות פורחות באוויר. כלומר, את המהות של התורה אי אפשר לשרוף. שיחה שלישית, התלמידים אמרו לו לפתוח את הפה וכך הוא ימות יותר מהר, אבל הוא אמר, אסור לי לקרב את המיטה שלי, מי שנטע לי את הנשמה הוא ייקח אותה. בניגוד לזה, שיחה רביעית, הקלצטונירי, כלומר זה שאחראי על השריפה, שאל אותו אם רוצה שהוא יוריד לו את הספוגים של הצמר ואז הוא ימות יותר מהר. ולזה רבי חנינה כן הסכים, והקלצטונירי שאל האם על ידי זה הוא יזכה לעולם הבא, ורבי חנינה נשבע לו שכן, ובאמת הוא עשה את זה, ורבי חנינה מת, ואותו קלצטונירי קפץ לאש וגם מת, ויצתה בת קול ואמרה ששני מוזמנים לחיי עולם הבא, וגם כאן רבי בכה, כמו שראינו בסיפור על רבי אליעזר אתמול, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. אז סיימנו עם העונש של רבי חנינה בן טרדיון, ועכשיו הגמרא מספרת על מה שקרה לבת שלו בהמשך, כאמור היא נענשה לשבת בקובה של זונות, והגמרא מספרת שאחותה של אותה בת הייתה ברוריה שהייתה נשואה לרבי מאיר. אז באה ברוריה לרבי מאיר ואומרת זה לא נעים שככה אחותי יושבת בקובה של זונות, בבקשה תציל אותה. אז הוא אמר שהוא מסכים לנסות אבל זה ידרוש נס, והנס רק יעבוד אם הצליחה לא להיטמע כל הזמן שהייתה בבית הזונות. והוא לקח איתו 3 קבים של דינרי זהב ויצא לאותו מקום, ובהתחלה הוא רצה לבחון האם היא נטמעה או לא, אז הוא התחפש לפרש רומאי שרוצה לזכור את השירות שלה וביקש ממנה לבוא איתה, והיא ניסתה להתחמק. בהתחלה היא אמרה לו שהיא נידה, אז הוא אמר הוא יחכה לה, ואז היא אמרה אבל יש פה הרבה יותר טובות ויפות ממני, אז תיקח אחת מהן, ואז הוא הבין שכנראה שככה התחמקה מכל מי שביקש אותה, ומכאן שהיא לא נטמעה ולכן הנס יעבוד, ועכשיו הוא פנה לשומר של אותו מקום, והציע לו שוחד גדול את אותם 3 קבים של דינרי זהב בשביל שהוא ישחרר אותה, והוא הסביר לו שחצי מהסכום הוא ייקח לעצמו, ואם המלכות יתפוס אותו אז מהחצי השני הוא ישחד את מי שצריך. אבל השומר אמר, מה יקרה אם ייגמר לי הכסף ועדיין יהיו אנשים שצריך לשחד אותם? אז רבי מאיר אמר, אז תשתמש בנס, תגיד אלוקה דמאיר ענני ואתה תנצל. אז אמר לו השומר, איך אני יודע שזה יעבוד? אז אמר לו רבי מאיר, בוא נעשה ניסוי, תיקח אבן ותזרוק על הכלב שמירה הזה, שזה כלב שהורג אנשים, ובאמת הוא זרק את האבן והכלב התחיל לרדוף אחריו, ואז הוא אמר אלוקה דמאיר ענני והכלב הפסיק. אז זה שכנע את השומר והוא שחרר את הבת של רבי חנינה בן טרדיון, ויום אחד באמת המלכות שמעה על זה ועצרו את אותו שומר, והעלו אותו לגרדום ורצו לתלות אותו, ואז הוא אמר אלוקה דמאיר ענני וקרה איזשהו נס, הגמרא לא אומרת איזה נס קרה, יש מפרשים שהנס שקרה זה שהחבל תליה נקרא, והיה להם כלל שאם החבל נקרא אז כבר לא תולים אותו. אז הורידו אותו משם ושאלו אותו איך עשית את הנס הזה, אז הוא סיפר להם את כל הסיפור עם רבי מאיר. אז הם עשו תמונה גדולה של רבי מאיר על שער העיר וכתבו מבוקש, כל מי שרואה אותו יביא אותו למלכות, ובאמת יום אחד אנשים ראו אותו ורצו לרדוף אחריו, ואז הוא עשה משהו שגרם להם לחשוב שזה לא יכול להיות שזה רבי מאיר. לפי גרסה אחת הוא נכנס לבית בושת, לפי גרסה שנייה הוא הכניס את האצבע לתוך תבשיל של גויים ועשה כאילו שהוא אוכל את זה, לפי גרסה שלישית הגיע אליהו נביא והתחפש לזונה וחיבק אותו, וכשהרוטפים ראו את זה אמרו לא יכול להיות שזה רבי מאיר והם עזבו אותו. בכל אופן רבי מאיר פחד להישאר שם והוא ברח מארץ ישראל לבבל, והגמרא מסיימת שיש אומרים
שזה לא בגלל המעשה הזה שהוא ברח, אלא בגלל הסיפור שקרה עם ברוריה אשתו. ורשי מסביר לנו איזה סיפור קרה עם ברוריה, שיום אחד ברוריה, שהייתה ידועה כחכמה ולמדנית, זלזלה במה שחזל אמרו, נשים דעתן קלות עליהם, היא אמרה חוץ מברוריה, ואז רבי מאיר רצה להראות לה שהיא טועה, אז הוא עשה לה ניסוי, והוא אמר לאחד מהתלמידים לנסות לפתות אותה לדבר עבירה, והיא התפתתה, רוב המפרשים אומרים שהיא לא התפתתה בפועל, אבל היא כמעט חטא איתו, ואז רבי מאיר גילה לה את האמת, והיא כל כך התביישה והיא חנקה את עצמה למוות, ואז רבי מאיר התבייש ועזב את ארץ ישראל וירד לבבל. בזה סיימנו עם הסיפור של רבי חנינה בן תרדיון, אשתו והבת שלו. כזכור, לכל העניין הזה נכנסנו בגלל שבמשנה הזכרנו את האיסור לבנות עם הגויים את הגרדום. ועכשיו אנחנו שוב חוזרים למשנה. במשנה ראינו שגם אסור לבנות איתם אצטדינין, כלומר אצטדיון שבו היו עושים מלחמות של בעלי חיים ובני אדם. ואנחנו נראה עכשיו בגמרא שתי סיבות לאיסור הזה. בפשט של המשנה זה מובע בהקשר של דברים שקשורים לשפיכות דמים של הגויים. ככה גם רבי נתן יאמר בהמשך לפי הגרסה של הבח. הסבר נוסף שנראה עכשיו בברייתא זה שזה מושב לצים ולכן אסור ללכת לשם. אז אומרת, הברייתא אסור ללכת לא להצטדינין, שזה כמו שאמרנו, וגם לא לקרקום, שלפי רשי זה היה בזמן שהחיילים הרומאים היו עושים מצור על איזשהו עיר, היו מביאים להם צוות בידור שיעשה להם קצת שמח, וכנראה שגם אנשים מסביב יכלו להצטרף להופעה, וזה היה מקום של היצנות, ואסור ללכת לשם. אז יש שתי הדוגמאות הראשונות בברייתא, והברייתא ממשיכה שגם אסור ללכת לראות מופעים של נחשים וחברים, שזה לוחשים לנחשים, וגם מופעות של סוגים של ליצנים. כל הדברים האלה זה מושב לצים, ועל זה כתוב אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים וכולי, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, אז יש פה גם בעיה של ליצנות, וגם מי שמתעסק בליצנות בסוף זה גם וטל אותו מהתורה. אז זאת הברייתא הראשונה בעניין. נזכיר ששתי הדוגמאות הראשונות זה היה הצטדינין וקרקום, שלכאורה מהברייתא משמע שבשום אופן אסור ללכת לשם. על זה מקשה הגמרא מברייתא אחרת, ורמינו, שם הברייתא אומרת שבמצבים מסוימים מותר ללכת גם להצטדינין וגם לקרקום, אם זה קשור איכשהו להצלה של אנשים. כלומר, אם אותו מסכן שנלחם עם חיות בהצטדינין זה יהודי, אז מותר ללכת ולהיות שותף בקהל בשביל לנסות להציל אותו. יש מסבירים את זה באופן היסטורי, שבאמת בהופעות האלה לקהל הייתה השפעה, והם יכלו לחוס על זה שנלחם על חייו שם למטה. ובצורה דומה בחרקום, כלומר בהופעת בידור של המצור, מותר ללכת אם הולך בשביל לנסות להציל את האנשים, או אולי את היהודים, בעיר שצרים עליה. אז זה לכאורה קשה על הברייתא הראשונה, שממנה משמע שבשום אופן אסור ללכת למקומות אלו גם אם יש לך מטרה טובה. עונה הגמרא שזה לא קשה. לגבי חרקום זה לא קשה, כי אפשר לומר, כמו שהברייתא השנייה בעצמה אמרה, שכל היתר זה דווקא אם הוא לא נחשב עם הצרים, כלומר שזה שהוא נמצא שם לא עוזר למאמץ המלחמתי נגד העיר הנצורה. אז ממילא אפשר לומר שהברייתא הראשונה שאסרה זה דווקא כשהוא נחשב. זה לגבי החרקום. לגבי הצטדינין אומרת הגמרא שזה לא קשה, כי באמת יש מחלוקת תנאים בברייתא השלישית. שם תנקם אוסר לגמרי בגלל מושב לצים, לפי גרסת הבא בגלל שפיכות דמים, ורבי נתן מתיר אם הוא הולך בשביל להציל יהודי, והוא מביא שם עוד סיבה בשביל להעיד לאשתו שאותו יהודי מת בשביל שהיא תוכל להתחתן. אז זה היה לגבי הצטדינין וחרקום. עכשיו ממש באמצע עמוד ב' הגמרא מביאה עוד שני מקומות שאסור להיות בהם, וזה תיאטראות וקרקסאות, ששניהם זה מקומות כינוס של ליצנות. רבי מאיר אומר כי תמיד מזבלים שם לעבודה זרה. מה זה מזבלים לעבודה זרה? רשי אומר שמתנדבים לצורכי עבודה זרה, תוספות אומר שממש זובחים לעבודה זרה בפועל, וחכמים אומרים שלא תמיד מזבלים לעבודה זרה, ולכן זה תלוי. אם מזבלים לעבודה זרה אסור, כי יחשדו שגם הוא משתתף בעבודה זרה, ואם לא, אז זה אסור מצד מושב לצים, כמו שאמרנו מקודם, לגבי הצטדינין. עכשיו, מה ההבדל בין רבי מאיר לרבנן? הרי לפי שניהם בעצם תמיד אסור ללכת לשם. אומרת הגמרא, יהיה הבדל ביניהם אם יהודי הלך לשם ומחר שם סחורה, האם הוא צריך לחשוש שהכסף שהוא קיבל זה דמי עבודה זרה? לרבי מאיר שמניח שתמיד מזבלים לעבודה זרה הוא צריך לחשוש, ולרבנן הוא לא צריך לחשוש. ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', כיוון שהזכרנו מקומות שאסור להיות בהם בגלל מושב לצים, אז עכשיו הגמרא תעסוק במושב לצים ובליצנות בכלל. לא נלך פה לגמרי לפי סדר הגמרא, אלא נתחיל באוסף של דרשות שמדברות על התוצאות הקשות של מי שעוסק בליצנות. ייסורים באים עליו, מזונותיו מתמעטים, הוא נופל בגיהנום, הוא מביא כליה לעולם, ורבי אלעזר בסוף אומר שגם ייסורים וגם כליה. זה לגבי התוצאות, ועכשיו נראה שלוש דרשות על הפסוק אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכולי, ובזה נסיים. אז דבר ראשון, שואל רבי שמעון בן פזי על הפסוק הזה, אם בהתחלת הפסוק כתוב שהוא לא הלך בעצת רשעים, למה צריך אחרי זה לכתוב שהוא גם לא עמד במושב לצים? הרי ברור, הוא אפילו לא הלך לשם. אלא מסביר רבי שמעון בן פזי שיש פה הדרגתיות בפסוק דווקא לצד השלילי. כלומר, מי שחוטא וכן הולך בעצת רשעים, אז בהתחלה הוא רק הולך, שזה פחות קבוע, אחר כך הוא גם עומד עם רשעים, שזה מראה על יותר קביעות, בהמשך הוא גם יושב איתם, ובסוף הוא גם נעשה שותף פעיל לגמרי לליצנות שלהם. דרשה שנייה זה גם של רבי שמעון בן פזי, הוא דורש כל חלק מהפסוק למקומות בילוי שונים של הרומאים. אשרי ששרלו הלך בעצת רשעים זה מתייחס לאדם שלא הולך לתיאטראות ולקרקסאות, כך לפי הגרסה של הארוך. בדרך התאים לא עמד זה על אדם שלא הולך לקינדגיון, שזה היה צייד שהיו עושים בשביל עצם הבילוי, ובמושב לצים לא ישב, הכוונה לאדם שלא הולך להופעות של תחבולות. אמר שם מפרש הכוונה למופעי לוליינות למשל, ואז ממשיך הפסוק ואומר, אז מה הוא יעשה עם כל הזמן הפנוי שלו אם הוא לא הולך למופעות? שלא ילך לישון, אלא כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה. זאת דרשה שנייה, דרשה שלישית זה של רבי יונתן, שהוא דורש את הפסוק, שהפסוק מתייחס לאיש מסוים, כלומר לאברהם אבינו, וכל חלק מהפסוק מתייחס לקבוצה שונה של אנשים, שאברהם אבינו הצליח לא ללכת בדרכם, כלומר דור הפלגה, אנשי סדום והפלישתים. בזה סיימנו לעכשיו עם עניין הליצנות, בדף הבא נמשיך עם הדרשה על הפסוק הזה, אבל נתמקד יותר בסוף הפסוק לגבי לימוד התורה. עכשיו רק כמאמר מוסגר לסיום, הגמרא מביאה פסוק נוסף מתהילים קי"ב, שגם שם כתוב אשרי איש, והיא דורשת את הפסוק. הפסוק הוא הללויה, אשרי איש יראה את השם במצוותיו חפץ מאוד. אז קודם כל הגמרא שואלת למה כתוב אשרי איש, האם זה דווקא איש ולא אישה? אגב, תראו תוספות למה הגמרא שואלת את זה רק עכשיו ולא על הפסוק של אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. בכל אופן, הגמרא מביאה שתי תשובות שהמילה איש לא באה להפוק עם אישה, אלא באה ללמד משהו אחר. רב אומר שזה בא ללמד על המעלה של מי שחוזר בתשובה כשהוא עדיין איש, כלומר צעיר, ולא כשהוא כבר זקן והיצר הרע חלש יותר. ורבי יהושע בן לוי אומר שזה בא לומר שצריך להתגבר על היצר כמו איש, כלומר כמו גיבור שנלחם במלחמה. זה החלק הראשון של הפסוק. סוף הפסוק זה במצוותיו חפץ מאוד, ולומד מזה רבי אלעזר שצריך לרצות את המצוות ולא את שכר המצוות, כמו שכתוב באבות שצריך להיות כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ובזה הגענו בערך לשליש העליון של יוטט עמוד א'. כאמור, מחר נמשיך עם הפסוק של אשרי האיש, נחזור על מה שראינו בינתיים. התחלנו את הלימוד על רבי חנינא בן תרדיון, שהיה מקיל קהילות ברבים ומלמד תורה למרות הגזרה של הרומאים. הרומאים דנו אותו לשריפה, את אשתו למיטה בחרב ואת ביתו לשב באוהל של זונות, וראינו למה זה קרה לכל אחד מהם. אותו לשריפה כי הוא הגה את שם השם באותיותיו, הוא עשה את זה להתלמד אבל עשה את זה בפרהסיה. את אשתו לחנק כי הוא יכלה למחות בו והיא לא מכתה. את ביתו לאוהל של זונות כי היא דקדקה בהליכה שלה אחרי שהיא קיבלה מחמאה מגדולי רומי. ראינו שאחרי שדנו אותם כל אחד מהם אמר פסוק של צידוק הדין. אחרי זה הלכנו אחורה בזמן וראינו את הפגישה בין רבי יוסי בן קיסמה לבין רבי חנינא בן תרדיון, שרבי יוסי ניסה לשכנע אותו להפסיק ללכת נגד הרומאים בצורה גלויה כזאת. רבי חנינא ענה מן השמיים ירחמו, והוא שאל את רבי יוסי אם יש לו חלק לעולם הבא, ורבי יוסי אמר שכן, בזכות זה שהוא נתן צדקה מעצמו. בהקשר הזה הזכרנו את זה שאדם נבחן דווקא במעשים הקטנים. אחר כך למדנו על השריפה של רבי חנינא, ושתוך כדי השריפה הוא אומר שמי שיפרע את אלבונה של התורה יפרע את אלבוני, ושהוא רואה אותיות פרחות באוויר, ושהוא לא הסכים בעצמו לקרב את המיטה, אבל הוא כן אמר לקלצטוריני שיכול להוריד את הצמר גפן מהלב שלו, ויצתה בת קול ואמרה שהוא והקלצטונירי מזומנים לחיי העולם הבא. משם המשכנו לספר על ביתו שהוכנסה לקובה של זונות, ברוריה אחותה ביקשה מרבי מאיר להציל אותה משם, רבי מאיר בדק שהיא לא נטמעה, ואז הוא שיחד את השומר ואמר לו שאם יתפסו אותו שיאמר לו קדם ירנני, ובאמת זה עזר לשומר. הרומאים חיפשו אחרי רבי מאיר, הוא הצליח להימלט ואז הוא ברח לבבל. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על הצטדינין, ומזה לכל הנושא של מושב ליצים. לגבי הצטדינין וחרקום ראינו סתירה בין ברייתות אם מותר להיכנס לשם בשביל להציל אנשים, ותרצנו לגבי חרקום שזה תלוי האם הוא נחשב בין הצרים על העיר. לגבי הצטדינין אמרנו שזה מחלוקת הנעים. לגבי תיאטראות וקרקסות, רבי מאיר אסר בגלל בעיה של עבודה זרה, רבנן אסרו או בגלל בעיה של עבודה זרה או בגלל מושב ליצים. לגבי ליצנות באופן כללי דיברנו על התוצאות הקשות של מי שמתלוצץ, ודרשנו את הפסוק אשרי האיש. דרשה אחת זה שמתאר את ההידרדרות מהליכה ועד לישיבה וליצנות, דרשה שנייה זה שכל חלק מהפסוק מתייחס למקומות בילוי שונים, ודרשה שלישית זה שכל הפסוק מתייחס לאברהם אבינו כל טוב.